היה מורדכי, שכתב הלכות על כל התלמוד. סוף כל מסכת רואה מורדכי, זה תלמידו של מהר"ם מרוטנבורג. שלישי הוא הרב אור זרוע. והרביעי זה התשבץ, שלמה בן צמח מדורן, עליו השלום. אלה היו ארבעה גדולי תלמידיו, היו לו עוד עשרות רבות של תלמידים, אבל אלה ארבעה המפורסמים שזכו להאיר את העולם. אז הוא מביא שמה, אומר, אני הכרתי יהודי אחד בברמייזה. ברמייזה זו הייתה עיר ואם בישראל, בגרמניה, בתוך גרמניה, ששם היו הרבה יהודים, בתי כנסת, תלמידי חכמים עצומים, שנולד ראשי, ראשי עליו השלום, ומשם. אחר כך היגר לצרפת. אז הוא אומר היום בברמייזה, היהודי הזה קראו לו רבי בונם, ככה הוא אומר, שמו רבי בונם. רבי בונם הזה היה זקן, והיה קובר מתים. איפה שיש לו עליכם מת בעיר, הוא היה רץ, אם זה באיזה שעה שאינה לא מן היום, לא מן הלילה, מוסר את עצמו, והולך וקובר את, את המתים. אומר, ופעם אחת, רבי בונם הזה השכים בבוקר, והלך לבית הכנסת. וראה אדם אחד בפתח של בית הכנסת יושב לפניו, לפני בית הכנסת יושב האיש הזה לפניו. ואז פחד מאוד, הוא חשב זה אולי שד חס ושלום. מה עושה זה? מי זה נמצא פה? החצר הייתה נעולה, הוא פתח את החצר. אתה רואה דמות, וגם היה לבוש לבן, כולו לבן, מראשו ועד רגליו. אז הוא בא ללכת אחורה, פתאום קורא לו, הדמות קוראת לו. הוא אומר לו, בוא הנה, אתה לא... מה אתה מפחד ממני? רבי בונם, בוא לכאן. מסתכל, רואה זה המת שאני קברתי אותו לפני כמה ימים. אומר לו, לא אתה, תוך שבעה זה היה. לא אתה מת שמת היום וקברתי אותך? אמר לו, כן. אז רבי בונם התעשת, אמר לו, מה קורה איתך בעולם ההוא? והשאלה הראשונה שאל אותו, מה איתך באותו עולם? אמר לו, טוב מאוד. אסור לי לגלות לך, אבל אני יכול להגיד לך באופן כללי, טוב מאוד. אמר לו, איזה זכויות היה לך? מה אתה? אתה לא היית אדם חשוב? אומר לו, אדם כל דהו, זאת אומרת, איזה איש חשוב, מפורסם באיזה מעשה, באיזה דבר. עמד ואמר לו, תדע, בזכות שאני הייתי אומר את הברכות, ברכות השחר היה נוהג לבוא לבית הכנסת, הוא היה איזה עגלון מסכן. היה בא אומר את הברכות השחר כל בוקר בכל נעים בבית הכנסת, ואחריהם את הזמירות, אם ברוך שאמר מילה במילה, ינהנה. כל יום להגיד את הרב שאמר בכל רם, אומר, הכניסו אותי לתוך גן עדן ומכבדים אותי שם מאוד. ותדע שזה אמת, הוא אומר לו, תראה את הסימן, אתה זוכר כשהורדת אותו לתוך הקבר, קראת לו את הבית יד, בית יד, הכוונה השרבול, נתקע שם, הנה עדיין הוא קרוע. מסתכל ותראה, זה השרבול שלו, שהוא הלביש אותו את התכריכים והוריד אותו לקבר, נקרע. אחרי זה רבי בונם מסתכל, כל זה כותב האור זרוע, תלמידו של מהר"ם מרוטנבורג. אומר, מסתכל רבי בונם ורואה, האיש הזה יש לו על הראש שלו עשבים, כתר של עשבים. מה זה הכתר הזה של עשבים? אמר לו, זה עשבים מגן עדן, ששמו לי על הראש. ולמה אתה צריך עשבים מגן עדן על הראש? אמר לו, יש ריח רע בעולם הזה מאוד 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 מהמחשבות הלא טובות של האדם, של העולם הזה, יש כל מיני תחבולות ותאוות שיש לאנשים, וזה יכול להזיק, אז שלא יזיק לי, שהורידו אותי לכאן, נתנו לי את הזר הזה של עשבים, שעשים אותו על ראשי, שיגן עליי מהעולם הזה. כך כותב הרב זרוע, אומר, במצווה לפרסם את המעשה הזה, שכל אחד ייקח מוסר לעצמו ויראה, שאפילו זה היה איש פשוט, כיוון שהיה משבח את הקדוש ברוך הוא. בכל נעים ובכוונה, תראה מה זכה, לאיזה גן עדן זכה. מאחר אדם, זהר מאוד ברוך שאמר, והזמירות, לומר אותם כל יום, אפילו הוא עייף, לפעמים האדם תרוד, לפעמים ממהר, אבל ברוך שאמר, לומר אותו כמו שצריך, מילה במילה, בכוונה גדולה, גם רבי חיים פלצי בכף החיים שלו מביא את זה, אומר, יזהר האדם מאוד, לומר אותו כמו שצריך, ועל ידי זה, ודאי מחלו לו עוונותיו, יזכה לחיי העולם הבא, כי זה התכלית של האדם. הרמה, עליו השלום בהגהה שם הכותב, שצריך לעמוד בשעת אמירת ברוך שאמר, ככה הביא, לפני כן הביא את זה בדרכי משה, גם המגן אברהם, שמעיקר הדין לא חייב לעמוד, אבל המנהג לעמוד. בא רבנו הארי וכתב, שעל פי הקבלה יש עניין גדול לעמוד, וכך הביא גם תולעת יעקב. תולעת יעקב, מובא גם בבאר התה ועוד, שהמנהג שצריך לומר אותו מעומד, אומר זה כיוון שזה כנגד העולם העליון, והרמז, שרפים עומדים ממה לא. וקראנו בהפטרת יתרו, שרפים עומדים ממה לא, שש כנפיים, שש כנפיים לאחד. אז כיוון שהמלאכים שם עומדים ומשפחים את הקדוש ברוך הוא, וקרא זה את זה ואמר קדוש קדוש קדוש, גם אנחנו כעת שבאים לשבח את הקדוש ברוך הוא, זה שבע שהמלאכים כתבו אותו, ברוך שאמר והיה העולם. לכן צריך לעמוד ולא לשבת בשעה שאומרים, וזה המנהג קדום, כך מובא כבר בין אלף שנים, גם בכל ארצות צרפת ואשכנז, שם היו גאוני העולם, כולם כותבים שצריך להיזהר לעמוד בשעה שאומר את הסדר. אז גם עם רבי מנואל חייריקי עליו השלום, היום היה הפטירה שלו, בעל משנת חסידים, היה מקובל גדול, כתב ספר משנת חסידים, והוא הרגו אותו האיטלקים, נרצח על שפת הים, ואחרי כמה ימים לא ידעו ממנו, היהודים לא ידעו ממנו, האיטלקים הרשעים תפסו אותו והרגו אותו שם. אז הוא בא בחלום לאחד מתלמידיו ואמר לו שהוא נרצח והוא נמצא על שפת הים, מקום פלוני אלמוני. הלך לחפש, לקח איתו כמה חברים, מצאו אותו שם הרוג, והיה איתו תפילין עליו. היה ביניהם, היה גם סידור תפילה, וראו על הכריכה של הסידור, הוא כותב, זה בשני 300 שנים. הוא כותב, קיבלתי עליי להרג על קידוש השם בשביל כפרה לישראל. יום אחד נגלו אליו בחלום, כנראה סיפרו לו בחלום שעתיד להיות איזה גזירה, לא יבוא ולא יהיה, והוא קיבל. נהרג בראש חודש אדר. נהרג, הלך לבית עולמו, ורבי עמנואל חייריקי, ידוע הספר משנת חסידים, מובא בהרבה מקומות, בן ישחיים מביא אותו, ואותו בחיים פלאצ'י מביא אותו, הרב חידה מזכיר אותו הרבה מאוד, הוא גם כן מביא על העניין של ברוך שאמר, שיזהר האדם מאוד, כמו שכתב רבנו ארי בשער הכוונות, שכשיגיע לברוך שאמר, יעמוד על רגליו, יקום מעומד, ויקח את התלית, יסדר אותה כמו שאמרנו, ואם נפלה, הכנף מצד זה ומצד זה יסדר, שיש שתי כנפות מקדימה, שתי כנפות מאחורה, ואלה שניים של קדימה ייקח אותם ביד ימינו דווקא, להחזיק אותם, את שניהם, וכל זמן אמירת הברוך שאמר יהיה כנגדו. ולמה זה? רבנו ארי שם גילה, יש לנו ארבע מצוות שאנחנו מקיימים, לכאורה זה נקרא בלבוש של האדם, כנגד ארבע עולמות, ארבע אותיות הוויה. תלית קטן, תלית גדול, והם לפי סדר מלמטה למעלה. תלית קטן, מעליו תלית גדול, אחר כך יש תפילה של יד, זה תפילין של יד, ותפילה של ראש. תלית קטן הוא כנגד עולם העשייה. הוא נמצא על האדם, הוא פנימי, תחת הבגדים. תלית גדול זה כנגד עולם היצירה. תפילה של יד זה עולם הבריאה, תפילה של ראש, עולם האצילות. זה הטעם שכתב רבנו ארי, שיש נוהגים, שבא לעמוד עמידה בשחרית, השם שפתי תפתח, שאומר, משמש בתפילין של ראש ומנשק. למה? זה כנגד עולם האצילות. בעמידה אנחנו עולם האצילות. ויוצר אור, שמתחיל, ברוך אתה השם, לוקם עליך העולם, יוצר אור ובורא חושך, ומשמש בתפילה של יד ומנשק. עכשיו נשאר לנו, כעת זה תפילת היצירה. ברוך שאמר, איך שאתה אומר? ברוך שאמר, תפילת היצירה. תפילת היצירה, אז מחזיקים את שתי הציציות ביד ימין ואומרים את הסדר של ברוך שאמר ואחר כך מנשקים. אז זה כל דבר יש לו כנגד העולם שלו. כך הביא רבנו ארי באריכות גדולה שיש בזה סוד, ולכן ייקח את הציציות ונשק אותם וזה יגן עליו בעולם הזה ובעולם הבא. אין כמו ציציות לדבר גדול.
שבע, שמונה שנים אחרי מלחמת ששת הימים היה נורא נוראות שם, כל כביש הבקעה היו נופלים שם חיילים כמעט כל יום. הרשעים האלה היו באים אנשי הצבא מסכנים, המון קציני
עד היום מלא אנדרטאות שם, ובסרטה וכל ההרים שם, הגבעות שמסביב, שם נפלו בלי סוף. וכל יום היה ברמינן, זה בין שניים לארבע הרוגים. אין יום שלא היה. הרי זה, ברוך השם, נסגר מה שנסגר, נפסק הדבר, ואותו מחשמו מרמלה, הלך גורש משם, מירדן, ודאי הפסיק. אז פתחו את הכביש הזה של כביש הביקה. פה כביש הביקה, וזה התחיל לקצר את הדרך, לטבריה, לגליל, שנוסעים שעתיים, מגיעים לטבריה. התחיל להיות בחורים צעירים, משתגעים. היה קיץ, סוף הקיץ, חופש, איזה חופש, כמה ימים, החליטו, לוקחים רכב, ואתה יודע, אם בחורים לוקחים רכב, או, והם אלה לנדו תורה ויוצאים ברכב, תברח מהם, צריך להיכנס תוך הבונקר. אלה נכנסו לתוך הרכב ונסעו, הגיעו ליריחו, איזה חום, ירושלמי שרגיל לקור של ירושלים, תאום ליריחו, ההבדל הוא שמיים וארץ. בדרך, מרוב החום, הורידו הבחורים את החולצות, וגם את הטליתות, נשארו עם גופיות, נוסעים ברכב ונוסעים. הנה, היו חמישה בתוך מכונית אחת. הגיעו שם ליריחו, אחד מהבחורים אומר, חבר'ה, למדנו שצריך תלית, זה שומר את האדם, אולי נשים את התלית, אנחנו בדרך. הלאה לא רצו, כן רצו, אמרו, טוב, שמו את התלית. איך ששמו את התלית, מיד גמרו איזה סיבוב שם אחרי יריחו, אמרו סיבוב, והוא לא נזהר, הרכב הסתובב, שלוש סיבובים, ונפל לתוך התהום למטה, והתרסק כולו. והם כולם יצאו משם, אז עוד לא היה חגורות בכלל, מי דיבר על חגורות? לא היה גם חגורות ברכבים. יצאו מהרכב, הרכב מרוסק לחלוטין. עבר שם צבא, ושאל, חבר'ה, איפה האנשים שהיו פה? היה אנשים? שואל אותם, אנחנו, לא יכול להיות, לא מאמינים להם. מי אתם? מרכב כזה יכולים לצאת בחיים? ואפילו לא שריטות, אולי זה כמה מכות יבשות. אז זה היה בזכות התלית. האדם יזהר, תלית קטן, לא יריד אותו. בשום פנים ואופן. ועד רבה, כשנוסע, שהולך לאיזה מקום, ייקח איתו את התלית. אדם לא יודע לפעמים איזה מצווה מגנה עליו, ועוד איזה חסד שעושה עם איזה מישהו, מה זה מגן, מה זה עושה, מה זה עוזר, מה זה מציל. כמו שהגמרא אומרת, לעולם יראה אדם עצמו, והעולם כולו, מחצה עוונות, מחצה זכויות. עשה מצווה אחת, אשריו שהכריע את עצמו ואת העולם כולו, לקו זכות. עשה עבירה אחת, חס ושלום להפך. כי האדם משתדל, בפרט בתקופה כזאת, שמרחם, שיש מידת הדין מתוחה כל הזמן. כל מצווה שאדם עושה, יכולה להכריע לקו זכות. עכשיו, ברוך שאמר עוד דבר אחד, רבותיי, 13 פעמים ברוך יהיה שם. וזה סוד, והם כנגד 13 מידות של רחמים. יש, היו מכוונים בהם, בסידורים הקדמונים ראיתי, על כל ברוך כתוב מידה אחת של י' ג' מידות. ברוך שאמר, והיה עולם, ברוך הוא, ברוך אומר ועושה, ברוך גוזר ומקיים, וכן על זה הדרך. עד ברוך אתה, השם איך מעולה בתשפחות. אז כל ברוך, יש שם היו רושמים בסוגריים, מידה אחת של י' ג' מידות, אל, רחום, בחנון, ערך, אפיים. הנוסח, האמת, יש שינויים בנוסח של ברוך שאמר, גם בסידורים קדמונים. יש סידור של רב עמרם גאון, סידור של רב סעדיה גאון. שם יש נוסחאות אחרות, היה להם נוסחה שאין לפניו לא עבלה ולא שכחה ולא מסו פנים ולא מקח שוחד. ברוך מעביר אפלה ומביא אורה. למה היום אומרים את זה באשמור את הבוקר, שעם אור ראשון, איך שלובשים תלית. אז אני אומר, ברוך מעביר אפלה ומביא אורה. ברוך זכרו לעולם ועד. היום אין לנו את הנוסח הזה, יש הנוסח שנמצא, שזה הפתק שאמרנו שירד מן השמיים, שנוהגים לומר אותו, שזה פז תיבות. אז יש גם במחזור ויטרי, הוא תלמידו של רש"י, גם הוא כתב כל מיני ויש, אבל אנחנו נוהגים לומר את הסדר הזה, שהוא מובן מספר הרקמה, זה שמעתכם שבוע שעבר, שהוא נכתב בכתב יד המלאכים. ולכן אומרים לפניו, יש נוהגים לומר את האדרת והאמונה לחי עולמים, שהוא יש בו פח תיבות, 88, וזה יש בו פז תיבות. אז נוהגים לומר, יש אומרים אותו רק בשבתות, או בימים נוראים, וכו'. אז איך שיהיה, זה הנוסח, הוא מסודר כמו שצריך. יש תלמיד של הרשב"א, היה בספרד, ברצלונה, רבי יעקב סקילי, כך קוראים לו, הוא כתב ספר תורת המנחה, תורת המנחה על התורה, ככה כתב. שם הוא הביא את הנוסח, הביא שהיה להם נוסח ראשון שהיו רק 10 ברוך. הוא כותב זה כנגד 10 הילולים שיש בתהילים. כן, אנחנו אומרים את זה לפני פרקי תהילים. תהילים ידוע, כתב אותו דוד על ידי 10 צדיקים, הגמרא אומרת. איך יש שם מזמור שכתב אדם הראשון? יש מזמור שכתב שלמה, יש משה רבנו, יש אסף, יש המן, יש איתן. מי זה איתן? זה אברהם אבינו, איתן האזרחי. זה הדרך, עשרה צדיקים. ועשרה מיני ניגונים. יש נגינות, יש שיר, יש מזמור, יש מכתם, יש למנצח. מי גדול מכולם, שואלת הגמרא? הללויה. לכן אנחנו אומרים, ברוך שאמר, אומרים הללויות. וכל הללויה, אחרי זה הללויה, נשמח הללויה להללויה. כמו, באשרי יושבי ביתך, איפה מסיים? תראה בתהילים. איך מסיים הפרק? תהילת ה' ידבר פי, וברך כל עושה שם קודשו לעולם בית. שם המסתיים. אנחנו מוסיפים, ואנחנו נלך יח, מעטה ועד עולם, הללויה, כמו שאנחנו מתחילים, הבא אחריו, הללויה. הללויה, הללויה, נפשית, אדוני, הללויה, אדוני, בחיי. כמו לא אומרת, כדי למסמך, הללויה, להללויה, אז הוסיפו לנו את הפסוק, ואנחנו נברך יח, מעטה ועד עולם, הללויה, בלי אשר יושבי ביתך, כדי שכל מזמור יתחיל בהללויה, ויסיים בהללויה, ביחד הם עשר הללויות. אם הללויה בקודשו, עשר הללויות. בהללויה, הללויה בקודשו, גם שם יש עשר הללויות. וכן הוא סוגר וחותם את ספר התהילים, שזה סוד עצום. והזוהר אומר, אין כמו הללויה, שזה שבח שלם לקדוש ברוך הוא. למה? יש שם הלל ויות כבב. הללויה. הלל, הלל גמטריה, אדנות. ויות כבב זה עיקר שם הוויה, הוא יות כבב. ההי האחרונה היא מקבלת את האור. אז אכן, אומר יזהר האדם, אז היה להם המנהג שלהם, היו קוראים בהתחלה 13. היה 10 ברוך שאמר, 13 ברוך שאמר, ויש עם הברכות 15. יש בזה גם כן, הרוקח מעריך בזה שיש בזה סוד. אנחנו נוהגים לומר את ה-13 הזה, כאן גם הרוקח בספר שלו, הרוקח של ההלכות, וגם יש לו פירוש על הסידור. סידור תפילה של הרוקח, שם הוא כותב. והם כנגד, ה-13 מידות שהתורה נדרשת בהם, שקראנו לפני כן, רבי ישמעאל, וכך כתב שהם אותם ה-13, לכן הם 13 כנגד 13, 13 מידות של רחמים. גם אמר, היה להם, במקדש היו משתחווים כל בוקר הכהנים, 13 מקומות, 13 השתחוויות היו משתחווים בית המקדש. וכיוון שהם 13 מידות, גם באבות הקדושים יש 13 אותיות. אברהם, כמה יוצא? 5. יצחק, יש שם 4, נהיה 8. אחר כך, 4 ו-5, לא, ברוך השם, אתה ער. ויעקב כמה נהיה? עוד 4, 13. אז זה 13 רמז לאותיות שיש בשמות אברהם, יצחק ויעקב. אז הם השלושה אבות כנגדם, ואדם הזה 13. הזוהר הקדוש אומר, יש לנו 7 רקעים. 7 רקעים, בין רקיע לרקיע יש אוויר, הלא כל רקיע מהלך 500 שנה, ועובי כל רקיע 500 שנה, בין רקיע לרקיע 500 שנה. אז עכשיו אם אתה סופר את השבעה רקעים, ביניהם יש 6 אווירים, 7 רקעים, ובין רקיע לרקיע אוויר, אז ביחד הם 6 אווירים, 7 ו-6 הרי 13, לכן זה 13. אז זה הסוד של ה-13 שיש פה ברוך שאמר, לכן יזהר האדם לומר אותם כמו שהם. עכשיו יזהר גם לא לדלג את המזמורים, כמו שכאן אנחנו מברכים. אז מי זה יגיע האדם בזמן לבית הכנסת, וכתב כבר רב יעקב רוקח עליו השלום, שאם אדם מאחר, שלם כנס, כל יום איחור לבית הכנסת, 50 שקל לצדקה. אז ילמד לקח, לא לאחר. זה אז זה יזכור שפעם הבאה לא יאחר. למה? על ידי זה, ואז יאמר אותו. הגמרא אומרת שיש בזה חיוב בהללויות האלה. כן. לעולם יסדר אדם שבחו של הקדוש ברוך הוא, ואחר כך יתפלל. רבי יוסי, כן. מי הגיע? חזן, כן. כן. כן, הקדיש הזה אין שום בעיה. אפילו בברכות קריאת שמע, חצי קדיש הראשון עונה. וגם ברוך הוא עונה. רק בעמידה אנחנו לא עונים. אבל בשאר חלקי התפילה מותר לענות. קדיש, קדושה, קדושה שני חלקים הראשונים של הקדושה, זה כן עונה. אז לכן, גם אם הוא נמצא בתוך ברוך שאמר, אבל בתוך הברכה עצמה יזהר לו להפסיק. ברוך אתה השם, אלוקי מלך העולם, האל אב הרחמן, שמה יזהר. שמה אסור להפסיק. עד שיגיד ברוך אתה השם, מלך מעולל בתשבחות. אז יזהר, אם הוא יודע שעומדים להגיד קדיש, אז יחכה, או יספיק לגמור לפני שיתחילו את הקדיש, כדי שיגיד את זה כמו שצריך. כן. אין בעיה, הקדוש ברוך הוא מקבל את זה. אחרי התפילה, תאמר את כל הנוסח בלי שם ומלכות. כן. אין שום בעיה. כן, מה השאלה? יפה. אז בוא אני אגיד לך, אתה שואל אותי, תלית גדול צריך להיות מעל הבגדים. ומה יעשה האדם ביום חורף או כשיש גשם? שהוא הולך ברחוב, הוא הלך עם המעיל מעל התלית. אז לפי הפשט אין שום בעיה, הוא יכול להישאר כך. רק מה, אולי לא יהיה שונה מאחרים. כל הקהל יש להם תליתות עליהם, והוא מתפלל עם מעיל מעליו. גם לפי הפשט יש איזו בעיה מסוימת. אנחנו צריכים שהתלית זה בגד מיוחד של התפילה, שאני נראה בו לפני מלך מלכי המלכים. לפי הקבלה ודאי לא נכון לעשות את זה, למה? לפי הקבלה, תלית גדול חייב שיהיה מעל כל הבגדים, כי הוא רומז לאור המקיף. תלית קטן זה אור פנימי, לכל אחד מישראל יש לו שתי אורות, אור פנימי ואור מקיף. אור פנימי, אומר רבנו ארי, זה תלית קטן, אור מקיף זה תלית גדול. אז מה יעשה האיש הזה? אנחנו עושים ככה. כשקר בבית הכנסת, או שמתפללים, לפעמים שטח פתוח, יש חלון פתוח וכדומה, שמגיע לשם, מוציא את התלית ושם אותו על המעיל העליון. כך ראוי לעשות. שלא להיות שונה. סליחה? יש לכל אחד מאיתנו, הנשמה שלו ששומרת אותו, יש חלק שנכנס בתוכו, תוך גופו, או תוך בגדיו. אבל יש חלק של אור שלא יכול לסבול הגבלה, כך אומר רבנו ארי. אז הוא מסתובב סביב האדם מבחוץ, מקיף אותו מבחוץ. לזה רומז התלית גדול. זה רומז התלית גדול. זה הטעם שחתן וכלה שמים להם תלית מעל ראשיהם. למה? שיהיה להם אור מקיף שיגן עליהם. יש התשבץ כותב גם טעם אחר. תלית גדול מגן מעין הרע. והם צריכים שמירה מעין הרע. מה זה עין הרע? לא רק שאנשים שבאים לשם היה שלם עין הרע. המקטרגים, המזיקים, המסתינים, רוצים לפגוע בחתן ובכלה. אבל החתן אסור ללכת לבד. כל השבעה ימים צריך שמירה. למה? יכולים להתגרות בו. המזיקים, החיצונים, יכולים להתגרות בו. אז מה עושה? אומר התשבץ, לכן שם את התלית גדול, שמים תלית גדול עליהם, כדי שעל ידי זה יהיו מוגנים. זה הטעם שהספרדים נוהגים, שהחתן מתעטף בתלית, ואחר כך פורסים את זה מעל ראש החתן והכלה, כל משך זמן החופה. זה הטעם. עכשיו, כן. תלית קטן, מה השאלה עוד פעם? ודאי, אתה מקיים מצוות עשה. כל רגע ורגע שהוא עליך, אתה מקיים מצוות עשה. חוץ מבלילה אמרנו שאין את ההלכה, למה? כי כתוב בתורה, ראיתם אותו. ולילה הגמרא אומרת, לא, זה זמן ראייה. אבל יום, זה זמן ראייה. אז ביום, כל רגע שזה עליך, יש לך מצוות עשה. 200 פעם, זה לא מתי, זה 300 פעם בדקה. בטח, יש לך מצווה גדולה, מה זה? תלית קטן, תלית גדול, ואם תלית גדול, אז כל אחד זה עוד מצווה. עכשיו אתה יכול ללבוש 10 תליתות, אחד על השני, 10 מצוות אתה מקיים. לא, למדאורייתא רק אם יש לו בגד של 4 כנפות שאין ציצית. נגיד אדם שיש לו מעיל, המעיל שלו פתוח מאחורה רוב. ויש לו 4 כנפות. עכשיו המעילים, יש כאלה מחמירים, נזהרים, כשלא יתחייב המעיל בציצית, אז עושים קרן אחת עגולה. הכנף של המעיל, הקצה הזה ככה, עגלים אותו. אז מעגלים אותו, זה פטור מציצית. כי רק אם יהיה כתוב על הכנפות, הכנף פתיל תחלת. כנף זה מרובע. אז צריך שיהיה מרובע זוויתי. אז אם זה עגול, זה פטור. אז מתי הוא חייב? רק כאשר יש לו בגד של ארבע כנפות ולא שם ציצית, אז ביטל מצוות עשה. אבל כשאין לו בגד לא חייב. אבל לכל זאת התורה ציפתה אותנו לעשות, מקיים מצוות עשה, לא לבטל מצוות עשה. לא, אבל תוסיף יהיה רק אם יעשה חמש כנפות או שש כנפות, אז יהיה בל תוסיף. אבל אדם רוצה ללבוש כמה תליתות אחד על השני, כל תלית זה מצוות עשה בפני עצמה. זה מצוות עשה. אז תשים שלט של עצור שם, אולי ירוץ. כן, בלי הפציל תחלת, כן, נכון. אז הזוהר הקדוש אומר, כשיבוא משיח יביא איתו את התחלת, אז יתגלה החילזון ונשים תחלת. עכשיו הגמרא שם במסכת שבת, בסוגיה מפורסמת דף קוף יוד ח', רבי יוסי שם מספר כמה סיפורים שהוא היה רוצה לעשות. אתה יודע, אני בעצמי שאיני כהן, אם חבריי אומרים לי עלו אל הדוכן אני עולה. אמר רבי יוסי, יהיה חלקי מגומרי הלל בכל יום. אמר רבי יוסי, מימי לא אמרתי דבר וחזרתי לאחוריי. זאת אומרת, כשהיה מדבר משהו, היה מכין שלא יגיד איזה טעות. אז אף פעם לא היה לו תיקון טעות, כי תמיד היה אומר דברים נכונים. אמר רבי יוסי, יהיה חלקי מגומרי הלל בכל יום. שאלת הגמרא, איך? הלא אמר מור, הקורא הלל בכל יום, הרי זה מחריף ומגדף. למה? לא כל יום אומרים הלל. יש ראש חודש, אומרים הלל. יום טוב, אומרים הלל. האדם להגיד כל יום הלל, אז הוא מזלזל בכבוד הלל, עושה מחרב ומגדף. בשבעה הגמרא, בפסוקי לזמרה, חלקים מגומרי הלל בכל יום, כשהוא אומר תהילים, ושם יש הלל, זאת אומרת יש אנשים שקוראים כל יום תהילים, ובתוך התהילים יש הלל, זה כן, זה מותר. מה שאמרו שאסור לקרוא הלל כל יום זה מחרב ומגדף, שלוקח את הלל בפני עצמו ואומר הלל. מה אתה אומר הלל מתי שלא תקנו חכמים? יש ימים טובים שחכמים תקנו לומר הלל. בא רשי ואמר, מי זה פסוקי דזמרה? אומר רשי, שני מזמורים עיקריים. הללויה, הללו את השם מן השמיים, והללויה, הללו אל בקודשו. אלה שני המזמורים האלה. מי שאומר אותם כל יום, כאילו אמר את כל התהילים. כן, שבח נורא והיום, עלו את השם מן השמיים, ומרומים, מלאכיו, צבעיו, שמש וירח, והמים אשר מעל השמיים, יעלו את שם השם, כי הוא ציווה ונבראו. לכן, הללו עלו אל בקודשו, זה מזמור שלם, זה שמע עשר הללויות, עלו אל בקודשו, לא מכיר עוזו, יראו אותם, לא קרוב גדלו. שמובה שברכת הלבנה, הנה עוד מעט שלנו ברכת הלבנה, שבוע הבא עלינו לטובה. אז טוב למנות באצבעותיו את מספר הללויות, בעשר אצבעותיו. הללויה אל בקודשו, לא בקיעה עוזו. לא בגבורותם, לא קרוב גבודו. תקע שופר, בנב ובכינור. הלו בתוף ומחול, הלו במינים ועוגב. שמונה. הלו בצלצל לשמע, הלו בצלצל לתרועה, עשר. אחר כך כל הנשמה תהלליה, זה סיום של כל המזמור וכל הספר. אז אם כן, זה ראשי ככה אומר. הריטב"א כתב שהם המזמורים שבסוף התהילים, שפותחים ומסיימים בהללויה, וחכמים תקנו לומר לפני זה ברוך שאמר, ואחרי זה השתבח. אז במקור היה רק שתי מזמורים. תכף. אז במקור היה שתי מזמורים, ולא צריך יותר. שבא רבן ואמר, שלא רק זה, אלא אנחנו אומרים את כל המזמורים, מתהילה לדוד, עד הללויה בקודשו. אז התחילו, אשר יושב בתך, אחרי הללויה את השם, כי טוב זמרה אלוהינו, כי נעים נבע תהילה, הלו את השם מן השמיים, אחר כך גם את המזמור שבא אחריו, זמר אלוהי בעודי. ואחר כך את המזמור האחרון, הלו אל בקודשו. כל המזמורים כולם לפי סדר, ככה סידרו. בא מחזור ויטרי, הוא תלמיד של רשי, רבי שמחה. והוא כותב שכופלים את הפסוק האחרון, כל הנשמה תהללויה, הללויה, שזה, אנחנו בזה כאילו סיימנו את ספר התהילים. כבוד סיום ספר התהילים, כופלים אותו. יש טעם על פי הסוד גם כן. שם רבנו הרי אמר, טוב שאדם יכוון, זה מועיל מאוד לאדם. כל הנשמה תהלל, ראשי תיבות כף היטב, זה שם קדוש. אמרנו לכם אותו כמה פעמים. טוב שאדם תמיד יזכור אותו מול עיניו, זה מציל מאויבים. אין שם שמציל מאויבים ומסכנות, כמו השם הזה. הוא השם הזה, משה רבנו הרג בו את המצרי. בשם הזה אמרו תלמידיו של רבי עקיבא עד כאן שהוא עצר באחד. איפה? ואהבת את השם אלוהיך, את, נסיים בתף, השם בה, אלוהיך חף. זה אותם אותיות בצירופים שונים, פעם זה כף היטף, פעם תף היקף. הולכה נאה להודות, מסיים כף היטף. השם הזה מופיע בכמה מקומות, בראשי תיבות, בסופי תיבות, בכל מיני אופנים, שזה מסוגל, שומר את האדם, מכניע את אויביו, ומציל אותו מסכנות. זה טוב מאוד לכוון בו, זה מדם יצא באיזה מקום סכנה, או מה? כל הנשמה תהלניה, הללויה. כוון כף, היטף. זה דבר גדול מאוד. אז זה, כך יותר. גם רב נטרונאי גאון, היה מראשוני הגאונים, גם הוא הביא דברי הגמרא, בעולם יסדר אדם שבחור של הקדוש ברוך הוא, ואחר כך יתפלל. לא באים מתפללים. הרי מנחה, לפחות, לפחות תגיד אשרי יושבי ביתך. כדי, אל תבוא ותגיד עמידה מיד. תפילת ערבית אנחנו אומרים, אדוני צבאות עמנו, מסגב לנו יעקב סלע, אדוני צבאות שאדם מותח בך, אדוני יושיע, אמריך עלינו קוראינו, משבחים אותו. אך גם כן אומרים, שבח, באמונה כל זאת הקיים עלינו, ראו בנים את גבורתו, שבחובו עודו לשמו, שמה, אין לך היום שאלה? מה, אתה יצאת לפנסיה? תכין משהו. אז בקיצור, איך שיהיה, אדם צריך לסדר שבחור של הקדוש ברוך הוא, ואחר כך התפלל. מאיפה למדנו את זה? משה רבנו. איך כתוב של משה? והתחנן אל השם בעת ההיא למור, ומיד כתוב, עבר ענה והראה את הארץ הטובה. אז קודם שיבח את הקדוש ברוך הוא, אחר כך התחיל להתפלל. לכן, הוא כותב שם רב נטרונאי גאון, הרב שלהם היה רבי משה גאון. ושמענו מפי רבי משה גאון, ששמע מרבותינו, שאומר קודם מלך מהולל בתשבחות עם הברכה, ברוך שאמר, אחר כך הוא אומר תהילה לדוד, הללו אל בקודשו וחותם בהשתבח. אחר כך, תקופה יותר מאוחרת, הוסיפו לומר גם ויברך דוד, ואחר כך גם את שירת הים, וכל יתר התוספות שיש לנו, גם כן אנחנו אומרים. עכשיו, גבי חזן, כן. לא, אז תשאל אותי אחרת. עכשיו סתם אדם עזוב חזן. בוא, לא, קודם נשאל על אדם פרטי, אחר כך חזן. בסדר? אז זה, תרשה לי להוסיף עוד. כדי שאם כבר נשמע את ההלכה כמו שצריך. עכשיו אדם נגיד יתפלל מנחה. הוא רגיל תמיד יתפלל מנחה באיזה בית הכנסת מסוים בשעה 4 כל יום. באותו יום, ב-12:30 היה באיזה אירוע, ברוך השם, נולדו תאומים, שלישייה, היה בברית מילה, ועשו שם מנחה. אז הוא התפלל שם מנחה, ובא לפה התפלל מנחה, באמצע העמידה נזכר, בוא, התפללתי מנחה, לפי ההלכה, עוצר, מפסיק. יש מי שאומר שיכוון בליבו באותו רגע, שאני מסיים בתור תורת נדבה, אבל ההלכה לא, מדוע? כמו שאנחנו לא מכוונים בתפילה, הרבה פעמים באים מחשבות באמצע, אז עוצר באמצע והולך אחורה. זהו. עכשיו, ולא משנה איפה היה, בתחילת העמידה, סוף העמידה, באמצע העמידה, מפסיק. זה שלא יהיה ברכות לבטלה, כי הוא כבר התפלל. עכשיו אתה שואל שליח ציבור. האמת היא שאלה בשליח ציבור לדוגמה. אדם שסיים תפילת שחרית, סבא מעניין שני, ואין להם חזן, אומרו לו תתפלל בשבילנו, תעבור חזן, אסור לך תחילה. אבל אם אין מי שיתפלל להם, מותר לו להתפלל בשבילם. אבל תפילת העמידה לא יתפלל. הוא יגיד להם הכל, בכל רם, בלי שם ומלכות, והחזרת השץ יכול, חזרת השץ יכול להגיד אפילו 10 פעמים בשחרית, 10 פעמים במנחה, כשאין מישהו אחר. אז עכשיו המעשה שלך, אתה אומר לי תפילת ערבית, הוא התפלל פעם ערבית והתפלל שיהם, אז נזכר, נזכר, יגיד יהי רצון, כבר גמר את הערבית פעם שנייה. כן, אז עמידה, חלס, מה נשאר? מה יש עוד? יהי שם, תגיד 1,000 פעמים ביום יהי שם. אז הוא יגיד יהי רצון בלפניך, שהתפילת הערבית הזאת שפללתי אותה, שתהיה תשלים איזה תפילת ערבית שחיסרתי אי פעם בחיי. ואם השלמתי, שיהיה בשביל מי שחיסר, אני יודע, מתן אותה מתנה למישהו, מה הבעיה? מה? אבל הוא לא, מה הוא עשה? מה הוא יעשה? אנוס. הוא לא חשב שהוא לא יתפלל. הוא יתפלל עוד פעם. מה יעשה? כן. סליחה. כן. כן, יש בהלכה שלפעמים יכול להתנות, שכאשר הוא מסופק או זה יתנה, אם אני חייב אז זה יהיה לי בתור תפילת חובה, ואם אני לא חייב יהיה בתור תפילת נדבה. יש לנו כמה אופנים כאלה בהלכה, אבל לא שלך תחילה יעשה כך. עכשיו אמרנו שזו התפילה נקראת תפילת העשייה, ואם ברור שאמר מתחיל תפילת היצירה, אז ייזהר לא להפוך את סדר העולמות. לכן כתבו הפוסקים שלא יפה עושים אלה שבאים לבית הכנסת מאוחר ורואים את החזן כבר נמצא וברכו, אז מתחילים איתו, יוצר אור בורא חושך. אמנם מובא בפוסקים, יש בראשונים שכתוב שיעשה כך, אבל מה עושה? ואחרי התפילה יגיד ברוך שאמר? ברוך שאמר אחרי התפילה לא יכול לומר בשום פנים, אף פעם. זאת אומרת, יכול אדם להשלים את המזמורים שלא אמר לפני התפילה, שיאמר אותם אחר התפילה, אבל את הברכות לא. ברוך שאמר והשתבח בשם ומלכות, לא נתקן לאומרו, אלא בתנאי כשהוא לא יתפלל, או קודם התפילה, אבל אחרי התפילה לא יכול. ברוך הבא, כבוד הרב.
שלום וברכה.
אז אם כן, לכן ייזהר שיאמר אותם לפי סדר, והסדר הוא מלמטה למעלה. לכן מאוד צריך להיזהר, כאן כותב רבנו ארי בשער הכוונות, החמיר בזה מאוד, שלא יהפוך את הסדר, אלא יאמר את כל הסדר אחד אחרי השני, כדי לעלות העולמות אחד אחרי השני בלי דילוג, ולא יעשה את הדברים בהיפוך. אחרת חס ושלום יכול להיות קרוב, כך לשון הרב חידה, להיות מקצץ בנטיעות. זאת אומרת, הנטיעות של גן עדן למעלה, חס ושלום יכול חלילה וחס לקלקל אותם, אלא יעשה את זה כמו שצריך. והזכרתי לכם כבר שהמגיד מרן עליו השלום כתב ספר מגיד משרים, הוא כל כך ענב היה, עד שהוא כותב בעצמו בפרשת בשלח, שיום אחד הזהיר אותו המגיד המלאך ואמר לו, תיזהר מאוד לומר את כל התפילה כולה בשלמותה לפי הסדר, בלי שום דילוג ובלי שום שינוי. הוא אומר לו שאם מאחר את המוקדם ומקדים את המאוחר, מקלקל ומפריד את העולמות, כך כותב רבנו יוסף קארו בעל השולחן ערוך. לכן ייזהר בזה מאוד שלא לעשות את הדברים שהם לא כמו שצריך. יש מסופר על הראשית חוכמה, הרלם השלום, הרב חידה כותב בספרו שם הגדולים, ספר ראשית חוכמה הוא הכי ראשון לכל ספרי המוסר. הוא קורא לו באיזה מקום שהוא היה ראש לחסידים האחרונים. איך היה ראשית חוכמה עליו השלום? איש קדוש ונורא, בליהו דוידש. הוא חי סך הכל 52 שנה. הוא תלמיד מובהק של הרמק, היו חברים בלב ונפש. הרמק נפטר בין 48, והוא נפטר אחריו בין 52, אז אחרי שנפטר הרמק, הרמק נקבר בצפת. הוא הראשית חוכמה, עזב בצפת, כבר משברון לב לא יכל, מרוב שהיה אהוב ודבוק בהרמק, הגיע לעיר חברון, מראשוני המתיישבים בחברון, לפני 450 שנה. והוא נפטר בחברון, ועד היום הקבורה שלו בבית העלמין היהודי בחברון, בית העלמין העתיק, שם המצבה הכי גבוהה שיש, זה המצבה של ראשית חוכמה. והוא קבור שם. לידו שדה חמד. לידם רבי אליהו מני. רבי אברהם אזולאי לא רחוק משם, יש איזה מערה. לא רחוק מהם רבי שלמה עדני, בעל מלאכת שלמה על המשניות. שם קדושי עולם, חלקה כזו קטנה, רבע מבית הכנסת הזה, כל הצדיקים האלה מקובצים שם. ולא רחוק מהם ההרוגים של שנת תרפת, השם יקום דמם. אז הוא הראשית חוכמה עליו השלום, אז כתב הספר שלו, אומר הרב חידה, אין לי ספק שמי שילמד בספרו יתנוצץ בו רוח הקודש. מעיד הרב חידה. אז הוא כותב על רבי שלמה לוריה, עליו השלום, שהיה בן דורו של ראשית חוכמה, שהוא שכר לו זקן שהיה אומר לו מוסר. היה כל יום אומר לו מוסר, והזקן הזה התפקיד שלו היה, הוא מקבל מזכורת מרבי שלמה לוריה, הרשל. המזכורת שלו היה לעקוב אחרי הרשל, בשעה מגיע לבית הכנסת, איך הוא מתנהג, איך השתחווה, איך התפלל, איך אמר שמע ישראל, איך עשה שלוש פסיעות, איך קרע, איך התנהג עם בני אדם, ביקורת, מבקר שלו. וכל יום נותן לו מוסר שעתיים, רב העיר, גדול, תקיף מאוד היה רבי שלמה לוריה. והוא, יש מעליו רסר, רב סרן, שנותן לו מוסר. יום אחד, הראשית החוכמה הגיע לבית הכנסת וברוך שאמר. סליחה, רבי שלמה לוריה הגיע לבית הכנסת ברוך שאמר, והזקן הזה גמרו את התפילה, בא לתת לו מוסר, ולא הזכיר לו את האיחור של התפילה היום. אמר לו בשלמה לוריה, אתה פשעת ומעלת בתפקידך. למה? ואני איחרתי היום, אתה לא נותן לי מוסר על שאיחרתי. אומר, על זה אני לא יכול לתת לך מוסר. אומר לו, למה? אומר, ראיתי אותך שנכנסת, וראיתי נכנס איתך רבנו תם. בא מעולם העליון, נשמת רבנו תם בא איתך. איך אני אתן לך מוסר שהוא ליווה אותך לבית הכנסת? חשב הרבי שלמה לוריה, אמר, אתה צודק, אני, אתה יודע למה איחרתי? הוא היה קם בחצות הלילה. הרי השכן שלו היה רבי אברהם מוכר ירקות. מי זה רבי אברהם מוכר? תראו איזה קדושים היו אז. ואברהם מוכר ירקות, הרב חידה כותב, כשמו כן הוא. היה אחד, קראו לו רבי אברהם, מוכר ירקות. היה לו איזו חנות קטנה, זה היה חצי בית, חצי חנות. פעם, אתם זוכרים, גם בירושלים היה ככה. כל בעלי החנויות, הבית שלהם והחנות, חלק מהבית עושה חנות, מוכר, בלילה סוגרים והולכים לישון. רבי שלמה לוריה יושב למעלה, היה גר למעלה, וזה גר למטה במרתף, מתחת לבית שלו. רבי אברהם מוכר ערכות. קראו לו אברהם מוכר ערכות. באמצע הלילה רבי שלמה לוריה קם ללמוד, שומע, רבי אברהם מוכר ערכות, לומד, ואיתו מישהו לומד איתו. מקשיב, שומע, סודות התורה לומדים. וואי, איזה עולמות, מעשה בראשית, מעשה מרכבה, מה זה קדוש, 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 מה זה ברוך כבוד השם במקומו, ואיזה סודות. לא יכול לסבול. מיד באשמור את הבוקר ירד, נפק לו בדלת. אמר, רבי אברהם, מה עשת הלילה? אומר, אני ישנתי כל הלילה. אמר, מה ישנת? אני שמעתי אותך. אתה מדבר ככה, אומר, את הדרוש הזה, את הדרוש. אמר, מה? ואני משביע אותך בשם השם צבאות, שתגיד לי את כל האמת. שתק. אמר לו, אני לא יכול להגיד, אבל עד שגילה לו, שאליהו הנביא בא אליו כל לילה ולומד איתו. התחנן אליו שלא יגלה את זה. כשנפטר רבי אברהם מוכר ירקות, רבי שלמה לוריה עשה ביטול מלאכה כל העיר, פרסם אותו, אמרתי, תראו איזה צדיק היה בתוכנו, שלא הכרנו אותו. וכך וכך המעשה שלו. הוא אומר, זה שכן שלי, ואיתי היה המעשה. אז הוא, רבי שלמה לוריה, היה קם בחצות לילה ללמוד. קם ללמוד, היה מעיין באיזה סוגיה, הוא פשט. כתב ים של שלמה, חוכמת שלמה, כמה יש לו שוט מהרשל, כמה חיבורים חיבר. אז היה יושב ודן באיזה סוגיה, והיה קושיה על רבנו תם. הגיע הזמן התפילה, והוא לא שם לב שהגיע הזמן התפילה, והוא הלך פתח ספרים וכתב במקום תירוץ על הקושיה על רבנו תם, וישב את דבריו. רבנו תם מעולם העליון נהנה, שמח שיש מישהו פה שמיישב את דבריו, בא וליווה אותו. הוא הלך לבית הכנסת, הרגיש כבר אחר, הזדרז, נכנס איתו לבית הכנסת וליווה אותו. לזכותם תגן עלינו ועל כל ישראל, שהקדוש ברוך הוא יחיש לגאולנו, לגאולת עולמים, ממנה בימינו אמן, ביום החודש הזה.